אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מה קורה בגופו של חולה קורונה קשה בהשוואה למה שקורה בגופם של חולים באופן קל? בשאלה הזו עוסק מחקר ישראלי חדש שנערך בשיתוף פעולה עם מדענים מסין. מיד כל הפרטים על המחקר המסקרן הזה, שבין היתר התבסס על אנליזות של פעילות הנגיף גם ברמת התא הבודד. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארץ ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים מדי יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב, כאן בכאן תרבות במשך שעתיים. והיום בין היתר נעסוק גם בתרשת נפוצה, טיפול ניסיוני חדשני וראשון בעולם, המבוסס על הזרקת תאי גזע לחולים, במטרה לבנות מחדש את המיאלין שנפגע. זה מה שקורה בתרשת נפוצה, המיאלין, אותה מעטפת שומנית של תאי הצב נפגעת, נערך בהדסה. הטיפול הסתיים בהצלחה, הטיפול הניסוי והתוצאות הן מעודדות. מיד נדבר גם על זה וגם על תרופות חדשות שיכולות לחולל שינוי יסודי במערכת החיסון ולעכב את קצב ההתקדמות של הטרשת הנפוצה גם לחולים מתקדמים. שוב מיד. וגם משבר קורונה רע לנו, טוב ללוויתנים, מיד נבין מדוע. וגם הנמלה שומרת זיכרונות לטווח ארוך וקצר בחלקים שונים של המוח, כך קובע מחקר חדש. מיד על הדמיון המפתיע בין המוח של הנמלים למוח שלנו. וגם תקשורת צמחים חיידקים אדמה, האם הרכב החיידקים שחיים סביב שורשי הצמח משפיע על הצמח ובחזרה, האם הצמח יכול להשפיע על אותו הרכב חיידקי שנמצא באזור השורשים, מחקר חדש ומפתיע וחושף משהו שלא ידענו עד עכשיו בקשר לתקשורת הזו. ומי הייתה ססיליה פיין גפושקין? מיד, הרבה עניינים יש לנו היום. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקי, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם יכולים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. אנחנו גם בספוטיפיי ובאפל, בואו נתחיל. מה קורה בגופו של חולה קורונה קשה? בשאלה הזו עוסק מחקר ישראלי חדש שנערך בשיתוף פעולה עם מדענים מסין. המחקר פורסם בכתב העת סל. כתבה על המחקר פורסמה בעיתון הארץ. החוקרים בהובלת פרופסור עידו עמית מהמחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן ישבו בין חולי קורונה קשים לחולים קלים והתבססו על אנליזות של פעילות הנגיף גם ברמת התא הבודד. ומה הם גילו? הנה מי שהוביל את המחקר, פרופסור עידו עמית, חוקר במחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
האם לא נכון לומר שמי שחולה באופן קשה או נגיף קורונה פשוט חווה במשנה תוקף את מה שהנגיף עושה? זאת אומרת, יש הבדל מהותי בין חולים קשים לחולים קלים?
זה בדיוק מטרת המחקר להבין, האם יש הבדלים מהותיים בין חולים קשים לחולים קלים. כי במה שמסתבר מהמחלה הזאת, שיש אנשים שחווים את אותו הווירוס, אותו הווירוס בדיוק, אותו הרכב גנטי של וירוס שנכנס אליהם, והם ירגישו במקרה הקשה צינון קל. לעומת זאת, אחרים חווים מהלך מאוד אגרסיבי שבמקרים רבים מוביל למוות. השאלה שלנו הייתה, האם יש משהו בתוך הגוף שלנו, אוקיי, ההוסט של הווירוס הזה, שהוא שונה, שיכול להסביר מדוע חלקם, חלק מהאנשים מפתחים מחלה קשה, חלק מפתחים מחלה קלה. אם נצליח להבין את זה, מה בדיוק משתבש אצל החולים הקשים, אפשר לחשוב על איך אנחנו מפתחים תרופה שתגרום לחולים הקשים לפתח סימפטומים שיותר דומים לחולים הקלים.
שאלה מצוינת, ומה גיליתם? מה ההבדל המהותי בין מי שחולה באופן קשה למי שתפס במרכאות את הנגיף באופן קל?
אז מכיוון שזה וירוס חדש שהמידע עליו כמעט ולא קיים, הוא איתנו חודשים בודדים, באנו עם ניסיון ממש לאפיין את כל המצב של המערכות של ההוסט שלנו, ואיך הם משתנים במהלך הווירוס אצל שני המקרים האלה, החולים הקלים לעומת החולים הקשים. והתוצאות היו מאוד מפתיעות. אחרי שמפינו בעזרת הטכנולוגיה הייחודית הזאת שפיתחנו של ריצוף של תאים בודדים את החולים הקלים והקשים, ראינו הבדלים מאוד מאוד מהותיים. היו שינויים מאוד גדולים, בעיקר במערכת החיסון, אצל החולים הקשים, בריאות. בריאות של החולים הקשים לעומת החולים הקלים.
אני מנסה להבין מה קורה בריאות של מי שחולה באופן קשה, וגם תתייחס באמת לנקודת מערכת החיסון, שאנחנו שוב שמענו בעבר שהנגיף עצמו מעורר שערה, שערת ציטוקינים, ולכן יש איזו מין חגיגה דלקתית במקום, וזה מה שבעצם פוגע בנו בצורה משמעותית. אז מה קורה בגופו של מי שחולה באופן קשה בריאות?
כן, אז השערת ציטוקינים היא תופעה ידועה. השאלה היא מדוע התופעה הזאת נגרמת? מדוע יש אנשים שיפתחו שערת ציטוקינים קשה כזאת, תגובה מאוד חריפה או יותר מדי חריפה לווירוס? במקום לפתח חיסוניות נורמלית שתפתח נוגדנים ובעצם לאט לאט ייפטר מהתאים המודבקים. אז זה היה למעשה השאלה ומטרת המחקר להבין את זה. ומה שגילינו הוא שאחד הרכיבים המשמעותיים במערכת החיסון שנפגעים, שרואים אותם פגועים אצל חולים קשים, זה מקרופגים, שאלה הם תאים בולניים שנמצאים אצלנו בריאה. בעצם אפשר לדמיין אותם גם מין חומה בצורה ששומרת ומקיפה את תאי האפיטל של הריאה. והתאים האלה במצב הנורמלי מנקים את הסביבה ממוקוס, מכל מיני חומרים שנמצאים בריאה, מפתוגנים שונים, וירוסים, חידקים, אך הם בולעים אותם ולא יוצרים תגובת חיסוניות יתר. בעצם מוטטים למערכת החיסון שזה מצב נורמלי ואין צורך להפעיל תגובה חריפה מדי. ומה שראינו שאצל החולים הקשים, התאים האלה נפגעים בצורה מאוד משמעותית, כמעט נעלמים למעשה מהחומה בצורה הזאת של הריאות, והם מוחלפים על ידי תאים מיילואידים אחרים, הם מוחלפים על ידי מונוציטים ותאים אחרים, שיוצרים בעצם שערה ציטוקינית מאוד חזקה, משדרים לגוף כל הזמן לייצר מערכת פעילה של אינפלמציה, וכל הזמן בעצם לשים עוד שמן על המדורה, במקום להפעיל מערכות שמתחילות לחבות את הפעילות של הווירוס.
לתאים האלה יש תפקיד כפול, אחת גם, שוב אנחנו מדברים על תאים ששמם מקרופגים ונמצאים באופן טבעי ובריא בריאות שלנו, והם אמורים כנראה לבלוע כל מיני זיהומים, נגיפים וחיידקים, אז אותם תאים, ואמורים לשדר גם למערכת החיסון שהכל בסדר כאן, אותם תאים משום מה מוחלפים בתאים אחרים שלא מעבירים את המסר הנכון למערכת החיסון, וגם מפסיקים לבלוע כל מיני גורמים מזהמים, נגיפים, חיידקים.
אז לכן, המצב הנורמלי שלהם הוא לשמור על החיוניות של הריאה, לבלוע כל מיני מזיקים, וירוסים חיידקים, וכן תאים מתים וכן הלאה, ממש להוות את ה-garbage disposal של הריאות. ובמצב הפתולוגי, התאים האלה מתים מסיבות שאנחנו עדיין בודקים. התאים האלה, החיוניות שלהם תלויה בכל מיני גורמים, growth factor, גורמי גדילה שמופרשים להם מצב נורמלי מתאים אחרים בריאה. וכל הקרוסטוק, התקשורת הזאת החיונית בין התאים במצב הנורמלית, אנחנו רואים שנפגמת לחלוצין אצל החולים הקשים האלה. אז יש כאן אוסף של מפלות שנגרמות כנראה מההדבקה אצל החולים הקשים, וכמו שאנחנו יודעים, יש גורמי סיכון, אישון, סקרת וכן הלאה. הסברה שלנו שבמקרים כאלה התקשורת ממילא, התקשורת בין התאי האפיטל של הריאה למקרופגים היא פגומה, הם מראש במצב לא תקין, ולכן התוספת של הנזק שהווירוס גורם יוצרת מפולת שלגים כזאת מהירה מאוד, שבמקום שהם ימלאו את התפקיד שלהם, אותם המקרופגים של הריאה אינה מתרחשת.
וואו, טוב, אנחנו צריכים להקל את העניין הזה. בוא נדבר לרגע על תאי ה-T של מערכת החיסון. מצאתם גם שתאי ה-T נפגעים באופן ישיר של מערכת החיסון על ידי הנגיף?
כן, במצב נורמלי, כמו שציינתי, יש את החומה הזאת של המקרופגים שבולעים את הפתוגנים והווירוסים השונים, והם מציגים את זה למערכת החיסון, שמלמדים אותה, תראי, הנה האיומים שקיימים כרגע בגוף. חלק מה-education, המערכת החינוך של המערכת החיסון, שאחרי זה יוצרת בעצם את התגובה הנוגדנית שכל הזמן מדברים עליה במקרה של הווירוס הזה. ובמצב נורמלי, אכן זה התהליך, הווירוסים מוצגים, יש לימוד של מערכת החיסון, הנה כשאתם נפגשים בכזאת, בכאלה פתוגנים, זה מצב מסוכן, ואז יש השמדה של תאים על ידי תאי T של התאים המודבקים. עכשיו, מה שראינו שאכן אצל חולים שהמצב שלהם מוקל, יש תאי T עם יכולת לעשות רקוגניציה, לזהות את התאים המודבקים, את הרצף שלהם ולהשמיד אותם. ועוד אצל החולים הקשים, עקב הסערת ציטוקינים הזאת, בתוך כל ההמולה הזאת, מערכת החיסון, התאי ה-T לא בעצם יוצרים את הקלונליות, את היכולת זיהוי של התאים המודבקים, ונמצאים, המערכת ה-T נמצאים באיזשהו מצב של בלגן תמידי תאים שכל הזמן מזהים את הסיגנלים של הסערת ציטוקיני ולא מצליחים בעצמם לפתח את היכולות השמדה שלהם של תאים מודבקים.
זה נשמע שאלה ממצאים חשובים, מה אפשר לעשות איתם? זאת אומרת, אחת, אני תמיד תוהה האם מדובר בסיבה או תוצאה במקרים האלה. שתיים, האם אפשר לפתח תרופה שתתאים בדיוק לתאים, לתאי המקרופגים שהזכרת של הריאה, שאיכשהו תשקם אותם, או שלא בהכרח?
כן, זו שאלה מצוינת, ואכן כאשר אנחנו לוקחים איזושהי סנאפשוט, איזו תמונה רגעית של המצב של החולים, קשה לנו לדעת את כל הדינמיקה של התהליך, איך התהליך מתפתח בצורה מלאה. ולכן אנחנו יכולים להעלות סברות, היפותזות, שאותן צריך לבדוק בצורה סיסטמטית, כדי להבין האם יש טיפולים פוטנציאלים שיכולים לשנות כאן את הדינמיקה של המחלה ולהסיט את אותם חולים קשים עוד בשלבים המוקדמים ולא ליצור את כל הנזקים האלה שמובילים לפתולוגיה. חלק מהרעיונות מתבססים על שיקום של תאי המקרופגים של הריאה, אז יש כמה טיפולים פוטנציאליים, כל מיני גרוס פקטור ספציפיים, גורמי גדילה שמאפשרים לשקם את התאים האלה, ובניסוי קליני שאנחנו עושים כרגע עם קבוצה בבלגיה, זה אכן הבדיקה, לתת את אותם גורמי גדילה ייחודיים של התאים האלה, ועל ידי כך לשקם אותם ולמנוע פוטנציאלית את ההחמרה של המחלה. אז זה היפותזה אחת שאנחנו כרגע בודקים. היפותזה נוספת היא בעצם חסימה של אותה שערה ציטוקינית, אז בתוך השערה הזאת ראינו שני ציטוקינים משמעותיים שנראים שהם מובילים לפגיעה בעצם בתפקוד הנורמלי של מערכת החיסון. אחד מהם נקרא IL-6, ויש טיפול ספציפי שחוסם את הרצפטור שלו, את ה-IL-6 רצפטור, וזה עוד טיפול קליני שאנחנו משתתפים במחקר שלו. שוב, מעקב אחרי חולים שמקבלים את הטיפול, לעומת קבוצות ביקורת שלא מקבלת את הטיפול, ואיסוף של התאים וריצופה מהריאה של חולים כאלה וכאלה.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, החוקר במחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן למדע, פרופסור עידו עמית, תודה רבה לך.
בבקשה, עונג.
אנחנו נחזור על עיקרי הדברים, מה שהחוקרים ניסו לעשות כאן זה למצוא, לבדוק מה ההבדל במה שקורה בגוף של חולה קורונה באופן קשה, ויחסית למי שתפס במרכאות את הנגיף באופן קל, והם הגיעו למסקנה מאוד מסקרנת, שמה שקורה זה שיש מין תאים בולעניים, תאים שנקראים מקרופגים בריאות שלנו, הם בדרך כלל מנקים את הריאות מזיהומים, נגיפים וחיידקים, והם משום מה, או הנגיף גורם לכך, שהם יוחלפו בתאים שמחמירים את המחלה, והם גם מעבירים מסר לא נכון למערכת החיסון, שהיא זו שמחוללת שם את בלגן, וגם החוקרים מצאו שיש גם השפעה ישירה על תאי ה-T של מערכת החיסון. אנחנו נמשיך לעדכן בכל מה שקשור למחקרים שקשורים לנגיף קורונה. אנחנו ממשיכים. נמלים, המוח של הנמלה ממציא לנו פטנטים, בערך. נמלת האש שומרת זיכרונות לטווח ארוך וקצר, בחלקים שונים של המוח, כך קובע מחקר חדש שפורסם ב-Proceeding of the Royal Society, קצת מה שקורה אצלנו במוח שלנו, בני האדם. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, המכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
אז המחקר קובע, או שהחוקרים מצאו, שהנמלים קודם כל שומרות זיכרונות במוח בצורה נפרדת. יש להם ממש זיכרון לטווח ארוך וקצר, בחלקים שונים של המוח, קצת כמו אצלנו.
נכון, יש את העניין של זיכרון ארוך וקצר, ויש גם את העניין של צד ימין מול צד שמאל. שזה גם תופעה שהיא מאוד מוכרת אצלנו, אצל בני אדם. אנחנו יודעים שאצל... אצל בני אדם בדרך כלל צד שמאל שומר זיכרונות מסוג מסוים, למשל הוא מאוד יפה שזיכרונות מילוליים, שאתה זוכר משהו שמישהו אמר, זה יהיה בצד שמאל, לעומת זאת זיכרונות ויזואליים שאיך נראה מקום מסוים וכולי, בצד ימין דווקא. אז יש איזושהי, למרות שהמוח שלנו הוא נראה מאוד סימטרי, שני חצאים, שתי מספרות שהמוח נראות בערך אותו דבר, אז אנחנו מבינים שיש התמחות בכל זאת באזורים מסוימים, בצד ימין ובצד שמאל, לתפקידים שונים, לסוגים שונים של זיכרון.
עכשיו, בוא נדבר על הזיכרון של הנמלה, בדרך כלל אנחנו מתייחסים לחרקים ככאלה, שלא מי יודע מה בעלי זיכרון ארוך טווח וכולי. מה נמלה יכולה לזכור למשך כמה זמן?
טוב, זה ארוך טווח בקנה מידה של נמלים, כן? נמלים לא צריכות לזכור דברים לעשרות שנים, תוחלת החיים של נמלה היא בדרך כלל די קצרה, למרות שהיא יכולה להיות ארוכה יחסית לחרקים אחרים. חרקים באופן כללי זה בעלי חיים שחיים לפעמים רק כמה ימים או שבועות, או במקרה טוב חודשים, אז הם לא צריכים לזכור זיכרונות לשנים. הזיכרון לטווח ארוך זה ביחס לקנה המידה של חיים של נמלה, אבל בכל זאת זה מפתיע, כי כן, נמלים יש להם זיכרון, ולא רק נמלים, גם חרקים אחרים. בעצם, כשרק התחילו בראשית ההיסטוריה, שהתחילו לחקור את המוח, אז חשבו שהמוח האנושי, שיש לו את כל התכונות המופלאות האלה, הוא נורא מיוחד. אבל אז שהסתכלו גם ביונקים אחרים, קודם כל, נגיד עכברים, ואחרי זה גם בתרנגולות, ואפילו בדגים, אז ראו שגם בעלי חיים אחרים יש להם את העניין הזה של התפקידים השונים של ה... של הצד הימני והצד השמאלי של המוח. כן, בעצם לכל בעלי החיים האלה יש מוח שהוא סימטרי, באופן כללי הגוף של כל בעלי החיים, רוב בעלי החיים שאנחנו מכירים, יש לו את הסימטריה השיקופית הזאת של צד ימין וצד שמאל. ועל פניו נראה שצד ימין וצד שמאל הם נראים אותו דבר, אז למה שיהיה הבדל? אז זה אחת התעלומות, ובהתחלה חשבו שזה משהו מיוחד בני אדם, אבל בעצם זה לא. גם בדגים למשל, יש את האסימטריה הזאת. ואז הלכו עוד יותר רחוק לחרקים, שגם הם בעלי חיים סימטריים, כמונו, עם צד ימין וצד שמאל, והמוח של החרק הוא גם, יש לו מבנה כזה, לא בדיוק כמו המבנה שלנו כמובן, אבל גם מבנה שיש לו צד ימני וצד שמאלי, והופתעו לגלות שגם שם יש את ההבדלים האלה בין הזיכרון שנשמר בצד ימין לזיכרון שנשמר בצד שמאל. במחקר הספציפי הזה בנמלים הם הראו ש... זיכרון לטווח קצר נשמר בצד ימין, וזיכרון לטווח ארוך נשמר בצד שמאל. עכשיו, זה טווח ארוך בקנה מידה של נמלים, כלומר יום אחד. זיכרון לטווח קצר זה זיכרון נגיד 10 דקות.
אז למה משמש כל זיכרון? תן לנו אז באמת דוגמה אם תוכל...
יש כל מיני סוגים של זיכרון, כן? בעצם רוב המחקר בחרקים נעשה דווקא בדבורים. דבורים הם חיות מחקר מאוד אהובות לסוג כזה של מחקר, ואפשר ללמד את הדבורים כמו שמלמדים כלבים בניסויים הקלאסיים של פבלוב, בניסויים פבלוביים שנותנים להם, נגיד מצלצלים בפעמון ונותנים להם אוכל, אז אותו דבר עושים בדבורים וגם בחרקים אחרים. נותנים להם איזשהו גירוי, איזשהו סטימולוס, זה יכול להיות צבע מסוים, למשל, דבורים לומדות את הצבעים של הפרחים, אז אם תראה להם צבע אדום או צבע כחול, ואז תיתן להם טיפת מים עם סוכר, אז תוכל ללמד אותם שאדום זה טוב וכחול זה לא טוב או הפוך. אז זה ניסויים שעשו הרבה בדבורים, גם ריחות, כלומר לחזוב אותם לריח כזה או ריח אחר, והראו שהזיכרונות האלה, זיכרון של ריח או זיכרון של צבע, יש להם, הם נשמרים בצד אחד או בצד שני של המוח של הדבורה או של חרקים אחרים גם בצורות שונות. אז עכשיו עשו את הניסוי הזה בנמלים והראו את זה, שהראו להם צבע, נגיד צבע כחול, והראו שאם אתה חושף בעצם הצד הימני של המוח, אם הוא זה ששומר את הזיכרון של הצבע הכחול, אז הוא יזכור אותו לטווח יותר קצר, אבל הצד השמאלי של המוח יזכור אותו לטווח יותר ארוך. זה בגדול הרעיון של הניסויים.
אז גם ימין ושמאל במוח של הנמלה, וגם זיכרון לטווח קצר וארוך, עכשיו, ככה, בין השורות, אתה גם הזכרת את הזיכרון של דג. אנחנו בדרך כלל נוהגים להשתמש בביטוי זיכרון של דג, ככזה של אדם שלא זוכר, או שהזיכרון שלו נמחק אחרי 3 שניות, או 8 שניות. זה לא נכון, דגים זוכרים הרבה מעבר לכמה שניות, נכון?
תראה, אתה הזמנת אותי בתור מומחה נמלים, כן? אז אני לא רוצה להסתכן כאן עם הדגים.
זה אני יכול לתרום מתוכנית אחרת שאני מגיש. שמענו שדגים יכולים לזכור גם למשך 3 חודשים. ואנחנו סתם מעליבים אותם.
כן, יפה מאוד, יפה מאוד. אבל נמלים, תשמע, דודו, נמלים, זה לא דג, זה משהו שאתה בדרך כלל חושב עליו, ועובדה שכן יש להם מורכבות די גדולה של המוח שלהם, שמאפשרת להם ללמוד דברים, למשל נמלים צריכות לנווט את הדרך שלהם, בדרך כלל חושבים על נמלה בתור חיה שלא רואה כל כך טוב, וככה מגששת לה באפלה, אבל יש מינים של נמלים שדווקא יודעות יפה מאוד, לנווט למרחקים גדולים ביחס לגודל של הנמלה, וזוכרת את הדרך, וזוכרת כל מיני נקודות תוואי שטח בדרך, וככה יודעת למצוא את הדרך חזרה הביתה וכולי. אז זה די מפתיע שיש את כל רמת המורכבות הזאת במוח כל כך קטן, שאיתם חושב שהוא יהיה פשוט יחסית של חרקים כמו הנמלים.
גם חרקים, גם מוח קטן, כפי שאמרת, נכון? אוקיי, זה באמת משמעותי מאוד, וגם קצת משמיט את הקרקע, כפי שקצת הזכרת, בכל מה שקשור להתנסות שלנו על בעלי חיים באופן כללי. אם אנחנו מבינים שנמלים, יש להם מוח מורכב וכו', אנחנו לא יכולים, קל וחומר אגב, לאכול אותם, אבל זה כבר דיון אחר, או לפגוע בהם וכו'. זאת אומרת, הם מורכבים אולי לא פחות מאיתנו, אבל הם מורכבים בצורה משמעותית.
כן, אני הייתי דווקא רוצה לעודד אנשים לאכול נמלים, אני חושב שזה משהו שמקובל במקומות אחרים בעולם, וחבל שאצלנו אנחנו מפסידים את המעדן הזה. אני חצי צוחק, אבל...
כמובן, אבל... נפרסם את מספר הטלפון שאפשר יהיה להשיג באמצעות המתכונים שלך. אבל... לאכלת פעם נמלים?
כן, זה למה לא, תלוי איך אתה מבשל אותם, כן, אבל זה יכול להיות נחמד. ואנחנו אוכלים המון תרנגולות אצלנו בארץ, יש הרבה סיבות לטעון שדווקא נמלים זה הרבה יותר עדיף לאכול נמלים מאשר טונים. אם אתה צמחוני ולא אוכל שום בעל חיים, אז אחלה. אבל אם אתה כבר אוכל בעל חיים, אז עדיף שתאכל את הנמלה מאשר את התרנגולת.
איך? אז אתה רוצה לתת לנו מתכון? מה עושים? מוצאים נמלים ואז?
יש המון.
תגנים בצל, אני משאר בהתחלה כמו...
שאלה איזה סוג של נמלים אתה יכול... לקנות אצל בסופרמרקט המקומי, כן? כי זה כמו שתלוי באיזה דג יש אצל הדייג היום, אז אתה תשתמש במתכונים שונים.
אז זה לא סתם בצורה חפרית למצוא נמלים בחוץ.
ודאי.
כן, אוקיי. טוב, זה היה מרתק. נחזור על עיקרי הדברים, לא בכל מה שקשור לאכילת נמלים, אלא דווקא בקשר למורכבות המוח שלהם. מתברר שהנמלים, או לפחות חלק מהם, יש להם מוח מורכב, צד ימין וצד שמאל, והן שומרות זיכרונות לטווח ארוך וקצר במקומות שונים של המוח, וזה מפתיע אותנו שהחרק הזה הוא באמת מורכב. כל כך תודה רבה לך, דוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. תודה לך.
תודה, דודו. להתראות.
ועכשיו לפינת האבולוציה שלנו, והיום אנחנו רוצים לדבר במסגרת פינת האבולוציה על יציאת החולייתנים אל היבשה, בעלי החוליות. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, ראש המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
ראשית, אנחנו נשמח להכיר את החולייתנים, מי הם ואיך הם הגיעו אל המים או אל הים?
החולייתנים הם הקבוצה שכוללת את כל מי שיש לו עצמות, כל מי שיש לו שלד, זה אומר היונקים, כולל אנחנו, זוחלים, ציפורים ודגים. למעשה, הרוב הגדול של החולייתנים הם דגים. החולייתנים התחילו במים, כמו כל החיים על פני כדור הארץ, החולייתנים הראשונים היו מה שהיום היינו מכנים דגים. היה מגוון מאוד גדול של דגים, אבל כולם עד לפני בערך 400 מיליון שנה, כולם היו בים.
זאת אומרת, מוצא האדם הוא מן הדג.
מוצא האדם, אם הולכים מספיק רחוק אחורה, הוא מן הדג, כן.
מעניין, אוקיי, אנחנו, טוב, מיד נדבר גם על יונקים שחזרו לים וכו', כי זה עשוי להיות מבלבל. אז בואו נדבר באמת על יציאת החולייתנים מהמים, שם הם נוצרו בעצם, כן. או נבראו כל אחד לפי תפיסת העולם שלו. אז למה לצאת? הסביבה היא נוחה, מה רע?
הסביבה היא נוחה, מה רע? זה מאוד מאוד מסובך לצאת ליבשה. כשאתה יוצא מהים ליבשה או מהמים ליבשה, אתה מאבד את התמיכה של המים, אתה צריך לדאוג לדרך לא לאבד נוזלים לסביבה, אתה צריך למצוא שיטה חדשה לנשום, שיטה חדשה לראות, נכון. שיטה חדשה לשמוע, מאוד מסובך.
למה לצאת? אותי שזה לא הדבר הנכון לעשות, לצאת מהמים.
יכול להיות שהייתה שם טעות, אבל עשו את זה, אז אנחנו תקועים עם זה. אבל כנראה הסיבה לצאת היא שיש בחוץ משאבים. בשלב שהחולייתנים יוצאים ליבשה, היבשה כבר מכוסה ביערות, כבר מלאה בחיות אחרות. חולייתנים הם לא הראשונים שיצאו מהים. אז יש מה לאכול, יש איפה לשבת בצל כדי להתחמק מהקרינה החזקה. אז זה לא מאוד מסובך. אבל עדיין צריך הרבה מאוד התאמות. עכשיו, התמונה שיש לכולנו בראש ומופיעה בכל הספרים הפופולריים זה של איזשהו דג מסורבל כזה עם סנפירים שיוצא מהשלולית שלו ובקושי על הסנפירים מתהלך לשלולית הבאה ונכנס חזרה למים. וזו באמת הייתה התפיסה עד לפני בערך 20-25 שנה. עד שהתחילו להתגלות כל מיני מאובנים שערערו את התפיסה הזאת, אני רוצה לציין במיוחד חוקרת סגולה שהלכה לעולמה לפני כמה שבועות, ג'ניפר קלאק מאוניברסיטת קיימברידג', שהייתה אחת הראשונות שזיהתה את המאובנים האלה והבינה מה קורה שם.
אז בוא ספר לנו מה קרה, תאר לנו את היציאה מהמים אל היבשה, ואתה אומר שזה לא אותו דג שאנחנו מדמיינים כזה שהולך על מין גחונו, על הסנפירים, מתהלך, נכון, בחוץ, חוזר נכון. וכולי, אלא זה משהו אחר מעניין?
נכון. עכשיו, התפיסה הזו הייתה מבוססת בעיקר על איזשהו מאובן שנמצא בשנות ה-50, שנקרא איכטיוסטגה, שבאמת נראה כמו דג עם סנפירים עבים. וזה היה, לפי התפיסה, הוא ייצג את השלב הראשון. הקבוצה שאנחנו מכנים טטרפודה, שזה מילולית ארבע רגליים, זה החולייתנים מייבשתיים, אז הוא היה הטטרפודה המוקדם ביותר. אבל ג'ני קלאט גילתה כל מיני מאובנים אחרים בסדרה של מחקרי שדה ומחקרים במעבדה, היא גילתה מאובן אחר שנקרא קנטוסטגה, שם מאוד דומה, שהיה כבר בעל מה שנראה כמו רגליים, וכבר בעל אצבעות וכל מיני מאפיינים אחרים, ונראה לכאורה שלב מתקדם יותר, אבל כשהתחילו להיכנס לעומק להתאמות של היצור הזה, הם הגיעו למסקנה שזה היה יצור שבעצם חי עדיין במים. עכשיו, כל הטטרפודה הראשונים, כל הקבוצה הזו שקלאק וחבריה עבדו עליהם, הם במים מתוקים. ואחד המאפיינים של מים מתוקים, או מי אגמים ושלוליות, שיש בהם הרבה פחות חמצן מאשר במי ים. וכנראה אותם דגים שחיו במים מתוקים, ובעיקר בשלוליות ובאגמים רדודים, היו צריכים לפתח שיטה אחרת לנשום. אז אותם דגים שעדיין חיו במים, כבר פיתחו, לא נקרא לזה בדיוק ריאות, אבל מנגנון לפתוח את הפה ולבלוע האוויר, כדי להכניס חמצן מהאטמוספירה, ולא חמצן מהמים.
אז בעצם כל עוד בעוד הם היו עדיין במים, נכון?
בעוד הם היו עדיין במים, כן. כלומר, הם כבר התחילו לנשום אוויר בצורה כזו או אחרת. והם חיו, כאמור, באגמים רדודים, אז הסנפירים שלהם כבר התאימו קצת לדחוף אותם על פני הקרקעית. אז כבר היה להם משהו דומה לרגליים. ומבנה הגוף שלהם היה כזה שהשרירים תמכו את הצוואר, כי היה צריך להרים את הראש למעלה כדי לנשום אוויר או לבלוע אוויר, כלומר היה להם כבר מבנה של שרירים ועצמות שהספיקו כדי להחזיק את הראש באוויר. ובעצם אם נקצר סיפור ארוך, מה שקלק וחבריה גילו, זה שבעצם החולייתנים הראשונים שיצאו ליבשה, יצאו ליבשה כבר, שכבר היו להם רוב ההתאמות הנדרשות. כלומר, זה לא אותו דג שיצא לא מותאם ליבשה ובקושי בקושי זכה לשלולית הבאה, אלא זה היצור שכבר מסיבות אחרות לגמרי. כלומר, לא כי הם חשבו מראש שיום אחד נצא ליבשה ואולי כדאי להתכונן, אלא היו להם כל מיני התאמות לחיים במים רדודים ובמים עניים וחמצן, שנתנו להם כלים מראש שאפשרו להם לצאת ליבשה בקלות.
ואז כשהם יצאו, הם היו כבר מוכנים לקרב.
ואז כמו כן, והם כבר היו כנראה חלקם כבר ידעו לצאת החוצה ולטרוף את אותם יצורים אחרים שהיו ליבשה ולחזור לים, בדומה לתנין של היום, דיברנו גם על תנינים בהקשר אחר שבוע שעבר, אז כנראה שחלק מאותם טטרפוד הראשונים שחיו עדיין באגמים ושלוליות, עוד הגיחו, הוציאו את הראש החוצה, אולי חצי גוף החוצה כדי לתפוס דברים בחוץ.
וואו, עכשיו לכן... אתה הזכרת שבעלי החוליות, החולייתנים, הם לא היו הראשונים שיצאו מהמים. מי הראשון שיצא?
הראשונים שיצאו מהמים היו פורקי רגליים, כנראה יצורים שדומים לנדלים, או למרבה הרגליים של היום, וזה היה קרוב ל-100 מיליון שנה מוקדם יותר. או לא 100 מיליון, 50 מיליון שנה מוקדם יותר. כלומר, פורקי רגליים כבר היו נפוצים ורבים ביבשה כשהחולייתנים יצאו.
וואו, טוב, אז קודם כל זה באמת מרתק, התפיסה החדשה הזאת, את אותו יצור שיצא מהמים, הוא כבר היה מוכן. אני רוצה רק להשלים את הדיון, כי הרבה מאיתנו מתבלבלים, כי הרי יש יונקים שחיים במים, הרי תמיד מתקנים אותנו, ואומרים לנו, לוויתן הוא יונק שחי במים. האם הכוונה היא לכך, שאם נתאר את מהלך האבולוציה של הלוויתן, מדובר היה ביצור ימי שיצא ליבשה ואז חזר? לזו הכוונה כשמדברים על לוויתן?
כן, כל הקבוצה של הלוויתנים, דולפינים וכולי, הם קבוצה שחזרו למים, חזרו לים לפני 50 מיליון שנה, אחרי שאבותיהם יצאו ליבשה לפני 350 מיליון שנה. כלומר, יש להם... היסטוריה יבשתית של 300 מיליון שנה, זה בעצם החזרה למים היא מאוחרת יחסית, ואנחנו רואים את זה בדי הרבה קבוצות של חולייתנים. בתקופת הדינוזאורים היו איכטיוזאורים ופלזיוזאורים, שהם זוחלים ימיים שאבותיהם היו יבשתיים. צבי ים שאנחנו רואים כיום, הם זוחלים ימיים שאבותיהם היו יבשתיים.
זה לא מדובר ביצור שנשאר במים, אלא הוא יצא, עבר תקופה בחוץ, ואז נכנס פנימה.
נכון, נכון.
שמע, זה היה מרתק, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. הנה, למדנו על יציאת החולייתנים אל היבשה, לא מה שחשבנו, מדובר ביצור שכבר יצא החוצה כשהוא אפוי, מסיבות רבות, אבל הוא יצא כבר מוכן, ולא מדובר במשהו שיצא חצי אפוי. תודה רבה לך, ראש המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, פרופסור אריאל צ'יפן, תודה לך.
אריאל, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there.
ואנחנו עדיין באזורי הים, ונשלב בין משבר קורונה לבין מה שקורה מתחת לפני הים. משבר קורונה מתברר רע לנו, בני האדם, אבל טוב ללוויתנים. הירידה בתנועת הספינות הפחיתה את הרעשים התת-ימיים, כך מתברר, והחוקרים מעריכים שהשקט היחסי הזה יגרום ללוויתנים ובכלל ליונקים ימיים לדבר יותר זה עם זה ולנהל שיחות יותר מורכבות. מחקר שנערך על ידי מדענים מאוניברסיטת דלהאוזי שבקנדה. אנחנו רוצים לומר שלום למנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה ומנהל מרכז הדולפין והים דוקטור אביעד צ'יינין. שלום לך.
בוקר טוב.
זאת אומרת שעד עכשיו עשינו רעש ללוויתנים או להרבה מאוד יונקים ימיים שהפריע להם לתקשר זה עם זה?
נכון מאוד. היונקים הימיים, אחד ההתאמות בחזרה אל הים, אם אני אמשיך את האייטם הקודם, זה הבנה שהמערכת הסאונד, זאת אומרת ההד, שמייצרים הוא האמצעי הטוב ביותר להעברת מידע בים. הכל עובר בצורה הרבה יותר טובה מאשר האור, ולכן המידע והתקשורת ביניהם, גם החזותית אבל גם התקשורתית בין הפרטים, מיוצרת על ידי קולות. ובסביבה שהיא סביבה ענקית שאתה לא רואה אחד את השני, אז לתקשר על פני טווחים גדולים, אז הקולות שמשתמשים בהם הם קולות בדרך כלל בטווחים בינוניים ונמוכים. והקולות האלה יכולים לעבור על פני מאות ואלפי מיילים לעתים.
יש גם משמעות לתדר עצמו של הקול? זה לא סתם שזה נשמע כך?
נכון מאוד. המשמעות של התדר זה גם הרזולוציה שאתה מקבל, זאת אומרת מה איכות האות החוזר שאתה מקבל, וככל שאתה יורד בתדרים, הטווחים שבהם הגל קול עובר בתווך המימים יותר גדולים. זאת אומרת, התקשורת שמבוצעת בין הלוויתנים שחיים באוקיינוסים, היא מבוצעת בתדרים היותר נמוכים. התקשורת שמבוצעת בין הדולפינים, שמתקשרים בינם ובין עצמם, אם זה באירוע צייד או בכלל בתקשורת בין להקות, הם בתדרים יותר גבוהים. זאת אומרת, הסביבת החיים של הלוויתנאים היא סביבת הכל. זאת אומרת, הכל הוא משמש אותם בהרבה מקרים הרבה יותר מאשר ראייה, ובטח שצריך לתקשר על פני אוקיינוסים. ואז תחשוב לעצמך שלאט לאט האוקיינוס הופך מאיזה כפר קטן לעיר סוענת עם המון המון תחבורה, שזה מה שקורה לאוקיינוסים שלנו, ועם כל בעיקר הנושא של כלי השייט שמעבירים סחורה ממקום למקום. ואז תחשוב על עצמך איך אתה מתקשר בעיר רועשת על יד כביש. המסרים שאתה יכול להעביר הם מסרים קצרים וענייניים, וכמובן שקשה לנהל שיחות ארוכות, וככל שאתה מתרחק מהכביש הסואן אתה יכול להתנהל ולנהל שיחות יותר מורכבות. זה ככה
מזכיר לי את זה שכשאני גולש בטוויטר אני מרגיש שהשיח שם הוא כל כך צעקני שלא בא לי לדבר, פשוט לא בא לי להגיד שום דבר, זה רעש אימים, אבל זה קורה דה פקטו מתחת לפני הים.
בדיוק. ואז פה בין נוצרת הזדמנות הקורונה, שהתעבורה הימית ירדה באחוזים גדולים, ובאזורים מסוימים ירדה מאוד, והנושא הזה מוקלט. זאת אומרת, אנחנו מתעדים כבר את ההבנה שהרע שאנחנו מייצרים בים הוא זיהום. הוא לא סתם מה שאנחנו מייצרים אותו ואין לו השפעה, יש לו השפעה. אגב, לא רק על הלוויתנים, אנחנו מתמקדים בהם, אבל זה בכלל השפעה על הבעלי חיים בים, כי כמו שאמרתי, התקשורת הקולית היא תקשורת חשובה לא רק בין לוויתנים, אלא בכלל בין בעלי חיים שחיים בים. והסביבה הרועשת כמובן מקשה על כל התקשורת, שתקשורת המשמעות שלה זה למצוא בן זוג, זה להיות בתקשורת של סינכרון צייד, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, לדבר הזה יש בהחלט משמעות, ופה החוקרים מקווים או מצפים לזה שהלוויתנים ידברו יותר, זאת אומרת שהם ישמעו יותר לוויתנים וגם ישמעו מורכבות יותר בשיח של לוויתנים שמוקבים אחרים כבר הרבה שנים, עם כל התעבורה והרעש התת-מימי שנוצר בים.
עכשיו, איך זה אמור להשפיע, שוב, בהנחה שהדברים לא ישובו לקדמותם, כי אנחנו רואים שאנחנו, ההסתגלות שלנו מדהימה, ואנחנו חוזרים מהר מאוד לסורנו, וכמה שחשבנו שהעולם ישתנה, ככל הנראה, העולם לא באמת ישתנה, ודאי גם אם ימצאו חיסון. אז בוא נניח שעכשיו תהיה תקופה שקטה, באמת היונקים הימיים יתקשרו יותר זה עם זה, וחייהם ישתפרו, ואז שוב נהרוס להם את החיים, זה פחות או יותר מה שיקרה?
כן, אז קודם כל, מבחינת המחקר, אז יש פה איזו היפותזה נחמדה שאפשר לבדוק אותה. זאת אומרת, האם באמת בימי שקט, התקשורת בין הלוויתנים תהיה יותר מורכבת וכן הלאה וכן הלאה. זה פה שאלת מחקר מעניינת. ולטווח הארוך, אני בדיוק עכשיו חלק מאיזשהו דיון שמבוצע, דיון עולמי שמבוצע על כל נושא של איך אנחנו מתייחסים לנושא של רעש, בעיקר אגב מספנות. זאת אומרת, רעש הוא מסקרים ססמיים, הוא רעש מאוד עוצמתי ונקודתי, אז ברור מאוד ההשפעה שלו. אבל רעש הוא מין רעש רקע לבן כזה, לחיות בעיר סוענת כל הזמן, מה המשמעות של זה לאורך זמן, זה יותר קשה לבחון, כיוון שהלוויתנים חיים במערכת מורכבת, ואז קשה לבודד איזשהו פריט אחד. הנה, עכשיו עובר פה מסוק על ידי, אז מן הסתם אתם שומעים אותי קצת פחות טוב, ואני צריך להרים את קולי כדי שתשמעו אותי טוב, אז זה בדיוק העניין. זאת אומרת, דבר שיש רעש רקע, אז אנחנו צריכים לדבר יותר חזק, להעביר מסרים יותר... וכל התחום הזה עכשיו מחפש פתרונות, א', לתגמל את עולם הספנות בזה שככל שכלי שיט יהיה יותר שקט, אז הוא שאלה, יקבל עדיפות במשהו.
אפשר לשלוט ברעש הזה, או שזה רעש מנועים בלתי כן. נמנע? מעניין.
לא, אפשר לשלוט. זאת אומרת, מה זה אפשר לשלוט? תמיד נייצר איזשהו רעש, אבל ככל ש... המהנדסים שמתכננים את הכלי שיט, שהם יהיו ערניים לזה ויקבלו תגמול על ספינה שמייצר, אונייה שמייצרת פחות רעש, כמובן שיהיה לזה אינסנטיב כלכלי, יהיה לזה איזשהו תמריץ כלכלי, והתמריץ הכלכלי בסוף יכול להיות ברמת הנמל, זאת אומרת, נמל יקבל קודם אוניות שהן פחות מרעישות, אז מן הסתם לבעלי אוניות יהיה יותר אינטרס לקדם אוניות יותר שקטות, וכן הלאה וכן הלאה. זה מין גלגל שצריך לפרוץ אותו בעולם שהופך להיות יותר ויותר תעבורתי, ותעבורת הים היא רכיב קריטי שלנו, בטח בעולם הצרכנות הזה. אז זה בהחלט דבר שצריך לשים אליו לב, אבל אני חושב שקודם כל צריך להגדיר אותו כזיהום, כזיהום רעש. ברגע שנגדיר אותו כזיהום, וזה יהיה ככה state of mind שלנו, זה, אז פה אנחנו נתמקד, אז גם נמצא פתרונות. האדם יודע גם למצוא פתרונות לבעיות, זה לא שזה צריך להישאר בהכרח שם.
זה משהו שלא נתפס בעיני, במרכאות כמובן, בני האדם כרעש, עובדה, אתרי בנייה וכו'. זאת אומרת, אנשים רגילים לרעש ולא מתייחסים אליו כזיהום, גם אור. וכולי, משום אנחנו מתייחסים רק לזיהום חיידקי או נגיפי וכולי, לזיהום בתת מודע שלנו, אבל צריך לחשוב על זה באמת. והנה אנחנו סוג של עורכים פה ניסוי שהוא תולדה של תקופת קורונה הזו, ובאמת נראה, נעקוב מה זה יעשה לתקשורת בין היונקים הימיים. תודה רבה לך, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס כאן לחקר הים, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, מנהל מרכז הדולפין והים דוקטור אביעד שיינין, תודה לך על השיחה הזו. היום 12 במאי, יום האחות הבינלאומי. אחות, אבל גם אחים כמובן. אנחנו רוצים לברך את מי שזוכה היום בפרס, מצטיין לשנת האחות הבינלאומית 2020 של משרד הבריאות. הוא מצטיין כי הוא אח ולא אחות, האח ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי סורוקה. הוא המצטיין לשנת האחות, שוב, הבינלאומית 2020 של משרד הבריאות. אסף אורבך, שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
טוב, אנחנו כמובן רוצים לברך אותך על הזכייה. מתי ישנו את השם של השנה הזו? לא רק שנת האחות, אלא גם יום האחות ליום האחות והאחים, אבל בסדר, גם זה מין כיפוח הפוך למה שקורה בדרך כלל.
אני מציג את עצמי שאני אחות.
זה בסדר, כן, למה לא? בוא ספר לנו, מתי בישרו לך שאתה הוא המצטיין גם לשנת האחות, וכנראה שגם ביום הזה?
לפני שבוע הייתי במהלך משמרת, וקראו לי למשרד של האחות הראשית בבית החולים, קראו לי למנהל, ובישרו לי בשיחת זום מהוועדה הארצית לבחירה של המצטיינים.
אז זה בשיחת זום, אבל העבודה היומיומית שלך היא לגמרי לא באמצעות זום כמובן.
כן, כן, ברוך השם, אנחנו עובדים עם אנשים, עם ילדים ועם הורים. אני עובד בילדים, ובאמת זו זכות גדולה גם לתת סעד לילדים וגם להורים, ברגעים הקשים שלהם וגם בהצלחות ובשמחות.
לגמרי, מתי אתה מקבל פיזית את הפרס? אני מבין שזה ממש בדקות הקרובות?
אני עכשיו בכניסה לבית החולים שיבא, והטקס יחל ב-10:30 בעזרת השם, ואנחנו פה בכניסה, ביקשו ממנו להגיע מוקדם, אז כך עשינו.
טוב, אז אחת כבוד גדול וכל הכבוד לך כמובן, שתיים, כיף לדבר על אחים ואחיות, שבדרך כלל מופיעים בכל מיני הקשרים בתקשורת של מי שבאמת עובדים בתנאים לא תנאים וכו', ושכר וכו'. הנה אנחנו מדברים על מצטיינים ועל הצד החיובי וההערכה של מדינת ישראל למה שאתם עושים. תאר לי בגדול, זו שאלה ארוכה מדי לכמה זמן שנשאר לנו, אבל אנחנו יודעים מה רופאים ורופאות עושים. מה אחים עושים בגדול? תן לי את ההגדרה הכללית.
אחים מטפלים במטופלים. האח והאחות זה המגע הישיר עם המטופל, זה באמת הנתינה האמיתית, מגע עם המטופל, הסעד הגופני, המגע האמיתי עם המטופל, ללא ספק. וגם באמת, שוב, בתחום שלי, אז ברוך השם זכיתי גם לדבר עם ההורים ולתת להם את הסעד הנפשי שהם זקוקים לו ברגעים האלה. אם הרופא, אני חושב, הוא מחליט על מה יהיה הטיפול, והוא המאבחן, והוא מחליט מה יהיה, אז האחות היא הקו הביצוע הראשון, וללא ספק זה מקצוע שגם יש בו גם הרבה הרבה נתינה והרבה חשיבה, ופשוט מקצוע נפלא. אני ממליץ לכל אחד לבוא ולעבוד בזה. כל מי שרוצה לתת, להיות עמוד של חסד בעולם הזה, זה המקום.
טוב, זה, שוב, אתה פונה לציבור וקורא להם להיות עמוד של חסד, אלה ערכים שאני מאוד מקווה שהם עדיין איתנו, אולי זה נכון לגביך, לא בטוח שכולם שותפים לתחושה הזאת, אבל זה לגמרי משהו ראוי ונכון לכולנו ללכת בכיוון הזה. להיות עמוד של חסד, אם אפשר, כל אחד בתחומו, וודאי בתחום שבו אתה עוסק. אז אנחנו עכשיו רוצים לברך אותך. מצטיין לשנת האחות הבינלאומית 2020, השנה היא גם שנת האחות, והיום הוא יום האחות הבינלאומית 12 במאי, אז אנחנו שוב מברכים אותך, ואתה כמובן יכול לפרוץ את שערי בית החולים ולקבל את הפרס. תודה לך, אסף אורבך, אח ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, המרכז הרפואי סורוקה. מצטיין לשנת האחות הבינלאומית 2020 של משרד הבריאות. שוב, תודה לך, כל הכבוד.
יום טוב, שלום שלום.
אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, אז ראשית נספר לכם מי עמל על המשדר. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור החוזר בערב, בשבע בערב, וגם כפודקאסט. שלושה שיודעים הוא פודקאסט הסקט, בכל זמן ובכל מקום אפשר להאזין לו באמצעות היישומון של כאן. אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, טרשת נפוצה, טיפול ניסיוני חדשני וראשון בעולם המבוסס על הזרקת תאי גזע לחולים במטרה לבנות מחדש את המיאלין, אותו ציפוי שומני שנפגע, מצפה תאי העצב, נערך בהדסה. הטיפול הניסוי הסתיים בהצלחה ותוצאותיו מעודדות, מה שמצטרף גם לתרופות חדשות שיכולות לחולל שינוי יסודי במערכת החיסון ולעכב את קצב התקדמות המחלה גם במצב של מחלה מתקדמת. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שעה שנייה של שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר גם בכאן תרבות, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובין היתר בשעה הזו נעסוק בתקשורת צמחים חיידקים אדמה. האם הרכב החיידקים שחיים סביב שורשי הצמח משפיע על הצמח, והאם הצמח יכול להשפיע בחזרה על הרכב החיידקים שנמצאים באזור השורשים. וגם מי הייתה ססיליה פיין גפושקין, שנחגוג לה כאן 120 שנה אם הייתה בחיים. היא זו שזיהתה, נעשה לכם ספוילר קטן, זו שזיהתה שבשמש מה שיש בעיקר זה מימן, בניגוד למה שחשבו, ותרומתה היא הרבה מעבר לכך. האורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי ובאפל. אנחנו מתחילים. תקשורת צמחים חיידקים אדמה. האם הרכב החיידקים שחיים סביב שורשי הצמחים משפיע על הצמחים? והאם המסלול הזה הוא בחזרה גם פועל? האם הצמח משפיע או יכול להשפיע על הרכב החיידקים שנמצאים באזור השורשים? השאלות האלה הן חלק ממחקר שנערך על ידי חוקרים ממכון ויצמן למדע בראשות פרופסור אסף אהרוני מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה, וממצאי המחקר פורסמו בכתב העת רשומות האקדמיה האמריקאית למדעים, ה-PNAS. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אסף אהרוני, חוקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
למה יש חיידקים בכלל שחיים על השורשים של הצמחים? מה יוצא לחיידקים מזה ומה יוצא לצמח מזה?
אז חיידקים בעיקר באים לצמחים, לשורשים, לא רק לשורשים אבל גם לחלקים אחרים, כי הם רוצים סוכריות, משהו מתוק, אז הם גם מקבלים סוכרים, גם מקבלים כל מיני חומרים נוספים, חומרים שמכילים למשל חנקן וגופרית, זה הדברים שמעניינים אותם, ומתלבשים על השורשים.
עכשיו, אז החיידקים מרוויחים וגם השורשים מרוויחים מזה? זאת אומרת, הצמח עצמו מרוויח מזה?
הצמח מרוויח הרבה. באדמה יש מה שנקרא מייקרוביום, זה סך כל הסוגים של החיידקים שיושבים על השורש. חלקם טובים לצמח וחלקם לא טובים. והצמח מרוויח בזה שהוא מושך אליו בעצם, בזה שהוא שולח החוצה כל מיני חומרים טובים לחיידקים, הוא מושך חיידקים טובים, ומונע את ההגעה של חיידקים פחות טובים לאזור השורש. ככה שהוא בעצם מגן על הצמח.
וגם הוא נהנה מיצודות או תרכובות או כל מיני חומרים שמגיעים אליו בזכות אותם חיידקים?
כן, גם זה קורה כנראה, אם כי ידוע על זה הרבה פחות, אבל זה הדדי, זה מעין יין עניין כזה, בין החיידקים, הצמח, הצמח החיידק, זה איזשהו מעגל כזה שהם עובדים ביחד.
אז אני מבין שהמחקר שערכת קשור לתקשורת הזו, שבין הצמח עצמו לבין ההרכב החיידקי שנמצא בבסיס הצמח.
בדיוק, אז אנחנו בעצם כבר די הרבה שנים, אנחנו הסתכלנו על, בעצם מנסים להבין את השפה הכימית שבין הצמח לחיידק, וראינו שזה לא רק שהצמח משחרר כל מיני חומרים לאדמה שמשפיעים על הרכב החיידקים, אלא הרכב החיידקים עצמו, זה תלוי איזה חיידק בעצם מתלבש על השורש, תהיה לו השפעה על יצירה של חומרים מאוד מסוימים בתוך השורש עצמו וההפרשות שלו. חוץ מזה מצאנו, שזה סיפור מאוד מעניין, שעכשיו אנחנו מנסים להבין אותו לעומק, שיש מערכת של אותות, מה שנקרא סיגנלינג, בין צד אחד של מערכת השורש לצד השני, וכאשר חיידק מגיע לאזור אחד של השורש, הוא גורם לצמח דרך להפריש חומרים בצד השני שלא הגיע אליו החיידק הזה, מאוד מאוד ספציפיים, חומרים מאוד מאוד מסוימים להפריש אותם בצד השני. אנחנו כרגע מנסים להבין איך זה נעשה, איך נעשה מעבר האות הזה בין צד אחד של השורש לצד השני וההפרשה בצד השני.
זאת אומרת שמה, זו מערכת תקשורת שמה באמצעותה בסופו של דבר הצמח משיג, הוא יכול ממש לשנות את ההרכב של החיידקים שנמצאים בבסיסו?
כן, זה בדיוק הרעיון. זאת אומרת, תתאר לך עץ עם מערכת שורשים ענקית, יש חיידק פתוגני, לא טוב לצמח, לעץ, הוא מגיע לאזור מסוים של השורש, הצמח מזהה אותו, משנה את הרכב החומרים שהוא מייצר בשורש, מפריש אותם, והחומרים הספציפיים האלה הם קוראים לחיידקים הטובים בצד השני שימנעו את ההגעה של החיידקים שהגיעו לצד שכן עבר אילוח או שכן הגיעו אליו החיידקים, הצד המקומי שאנחנו קוראים לו. זאת אומרת, יש פה בעצם מערכת הגנה, תקשורת והגנה של הצמח, כמו מערכת אימונית בעצם של מערכות אחרות מחוץ לצמחים, שבו אנחנו מותקפים באזור מסוים ויש לנו איזושהי התראה לחלקים אחרים של הגוף או של המערכת.
וואו, עכשיו אני לא רוצה להישמע תועלתי או תועלתני מדי, אבל בסופו של דבר אנחנו גם יכולים להרוויח מהשפעה על מערכת התקשורת הזו, לא? אנחנו בני אדם שמנצלים את הצמחים.
אפשר לנצל את זה בכמה מובנים, מאוד מאוד יפה. קודם כל, אם אנחנו יכולים להבין איזה חיידק, איזה סוי חיידק אנחנו יכולים לטפל בשורש, זאת אומרת, להביא לשורש, ועל מה זה יגן, זאת אומרת, איזה חיידק לא יגיע בעקבות החומר הזה, אז יש לנו פה בעצם טיפול להגנת הצומח. אנחנו יכולים בעצם להפעיל את מערכת ההתרעה של הצמח, מתי שאנחנו רוצים ולמנוע את הפגיעה בו. בנוסף, המעבדה שלי גם פיתחה איזושהי מערכת שבה אנחנו יכולים ממש לאסוף, אנחנו קוראים לזה green tap, בעצם לאסוף את אותו חומר שמופרש בצד השני, שיכול להיות חומר בעל ערך. זאת אומרת, אם אני רוצה לאסוף איזשהו חומר שהוא משמש כבסיס לתרופה למשל, או איזשהו ממתיק, אני יכול לטפל באותם חיידקים בצמח, בשורש, ולאסוף את החומר שמופרש בצד השני. ממש להדס איזשהו ברז ביולוגי כזה שאני אוכל לאסוף את החומרים בעלי ערך. אז יש לזה אפליקציות, מכמה כיוונים.
אז גם זה משהו שאפשר באמת ליישם אותו, כפי שאמרת ממש עכשיו, ובעיקר זה די מדהים, השפה הזו, זו מערכת תקשורת שלמה של הצמח, תקשורת כימית אני משער, בין הצמח לבין בסופו של דבר החיידקים שחיים בבסיס השורשים שלו, וכפי שאמרת זה משהו שגם מסייע לצמח לשלוט במה שחי בבסיסו, וגם סוג של מערכת חיסון כזו או הגנה לצמח.
כן, בדיוק. אז אנחנו כרגע מנסים להבין מה זה האות, מה כאשר חיידק מסוג מסוים מגיע לצד אחד של השורש, אנחנו מנסים להבין מה זה המולקולה הזאת שעוברת מצד לצד ומדליקה את ההפרשה בצד השני, שלא הגיע אליו החיידק. אז זה כיוון אחד שאנחנו מנסים להבין. והדבר הנוסף, אנחנו מנסים להבין מה שהחומרים שמופרשים מהשורש, מהצד השני, על מה הם משפיעים בצד השני. זה לאו דווקא חיידקים אפילו, זה יכול להיות גם פטריות, זה יכול להיות אפילו חרקים, כמו כל מיני תולעים שנמצאים מסביבות השורש, ואפילו צמחים אחרים שיכולים להיות מושפעים ממה שמופרש בצד הסיסטמי, איך שאנחנו קוראים, הצד הלא, שלא נקרא לזה עבר הילוח או קולוניזציה, אכלוס על ידי אותו חיידק בצד המקומי. אנשים, עכשיו רוב האנשים לא מודעים לזה, אבל יש העולם של מתחת לאדמה רוחש וגועש, הצמח לא יכול לזוז לשום מקום, הוא תקוע באדמה, והשפה הכימית הזאת זה מה שהוא עושה בשביל מנת לעשות אופטימיזציה של בעצם של המערכת למטה. בעצם הוא מפריש קרוב ל-30% מהפחמן שהוא מקבע בפוטוסינתזה, הוא מפריש לאדמה. הרבה שנים חשבו שזה מעין איזשהו זריקה של זבל או השפעה החוצה, אבל היום מבינים יותר ויותר, וזה חלק מהעבודה שלנו, שזה לא סתם זריקה של חומרים החוצה ואיבוד פחמן כל כך גדול, אלא הכל נועד בשביל לבסט את הסביבה שמסביב לשורש.
טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לך, פרופסור אסף אהרוני, חוקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע. תודה לך.
תודה, בבקשה.
ושמחה באולפן, יום הולדת. יום הולדת לאסטרונומית ססיליה פיין גפושקין, שאם הייתה בחיים, הייתה חוגגת 120. לא בטוח שהאנדר הזה מתאים, אבל למה לא לסמוך, אם אפשר לבחור בין לסמוך או לא. מי היא הייתה, ססיליה פיין גפושקין? מה הייתה תרומתה לעולם המדע ולאסטרונומיה בפרט? אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור ליאון הופמן, מהמחלקה לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, וחוקר בנאסא, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו לא, אני לפחות לא הכרתי את השם הזה. בוא נדבר עליה ונכיר אותה, כי היא הייתה חשובה מאוד.
בהחלט, כן. היא הייתה אסטרונומית בריטית, שאחר כך עברה לעבוד בארצות הברית, ובעבודת הדוקטורט שלה, היא הראתה בפעם הראשונה שהכוכבים עשויים ברבם ממימן והיליום. עד אז חשבו למעשה שהכוכבים עשויים מאותם חומרים כמו שאנחנו מכירים מכדור הארץ, כלומר סיליקון, ברזל וכו'.
עכשיו, אז רק דוקטור הופמן, כשאתה מדבר על כוכבים, הכוונה היא לסטאר, הכוונה היא לשמשות, נכון? רק עבור נעשה את...
השמש שלנו, בוא נעשה את זה יותר ספציפית, השמש שלנו עד... שנות ה-20 של המאה הקודמת, למעשה לא ידעו ממה היא מורכבת. חשבו שהרכב שלה דומה להרכב של כדור הארץ, ירח וכו', שלמעשה זה חומרים כמו מתכות ויסודות כבדים. עכשיו, כמובן שלא הייתה דרך ישירה לדגום את השמש, אז... ואז הדרך היחידה שאפשר לראות זה להסתכל על האור שמגיע משם ולנתח את האור. ולמעשה, ססיליה, מה שהיא עשתה בפעם הראשונה בעבודת הדוקטורט שלה, היא ניתחה את האור הזה שמגיע מהשמש, ולפי הקווים של הספקטרום שהיא ראתה באור, היא הצליחה לחשב את ההרכב של השמש, ההרכב הכימי. ולהפתעתה היא גילתה שעיקר ההרכב הכימי של השמש זה למעשה מימן והליום, שסתר את מה שחשבו אז. עכשיו, ההתקדמות הזאת התאפשרה בגלל התקדמות שהייתה בפיזיקת הקוונטים, ובמיוחד התקדמות בהבנה של איך גז פולט אור, גז מיונן פולט אור, שהייתה בזכות מדען הודי בשם סהה, שפיתח את המשוואת סהה שלו, שאפשרה את החישוב הזה. ולמעשה היא השתמשה במשוואות האלה יחד עם הניתוח של האור כדי לקלוט את התוצאה הזאת. זה היה כל כך מפתיע שהיא אפילו חשבה שזה טעות, ולמרות שהיא מצאה את זה וכתבה את זה בדוקטורט הזה, היא סיימה, אחרי שהיא סיימה את הדוקטורט, היא אמרה שכנראה שזה טעות, שזה לא יכול להיות שעשוי ממימה.
אז שוב נחזור על עיקרי הדברים, מדובר באסטרונומית, שוב שמה ססיליה פיינגה פושקין, שבאזור גיל 25 שלה כבר אמרה, כפי שאמר דוקטור ליאון הופמן, שהשמש שלנו, ובכלל כנראה ששמשות, אבל אנחנו מדברים על השמש שלנו, עשויה מהליום, בזמנו כנראה...
ממימן, בעיקר ממימן.
סליחה, ממימן שהפך, נכון, ממימן, אני מתקן כמובן, נכון, ההיתוך הגרעיני הופך אותו להליום, אבל מימן. עכשיו, שוב, כנראה שהאינטואיציה של החוקרים בזמנו הייתה ששמש ופלנטה או כוכב לכת זה אותו דבר, אבל זה לא, ויכן זיהתה את המימן כגורם מכריע בשמש. אז בוא באמת, אם כבר באמת תיקנת אותי ובצדק במקרה הזה, אז בוא תתאר לנו, כי אתה גם מומחה לכל מה שקורה בשמש, מה קורה בשמש? אז השמש, מה, היא גוף שעשוי כל כולו מהליום?
אז השמש היא גוף שלמעשה ברובו עשוי מגז מימן, שהוא כל כך חם בטמפרטורות כל כך גבוהה, שהגרעין של המימן זה אלקטרונים מופרדים, זה גז מיונן. ועכשיו, במרכז השמש יש לנו טמפרטורה של 100 מיליון מעלות, ולחץ מאוד גדול בגלל הכבידה של השמש, ושם יש לנו למעשה תהליך של היתוך תרמוגרעיני שקורה באופן רציף במשך מיליארדי שנים. וההיתוך הזה פולט אנרגיה שבסופו של דבר אנחנו רואים אותה בצורת אור שמגיע מהשמש.
זאת אומרת שאנחנו נהנים מתופעת לוואי או תוצר לוואי של תהליך של היתוך גרעיני שמתרחש בשמש, בבסיסה השמש היא מימן, בסופו של דבר שהופך
כאלה. היא ברובה מימן ויש שם כ... 4-10% הליום, תלוי באיזה אזור אטמוספירי. אבל מדובר באחוזים ספורים של הליום, זה תוצאה של מימן שכבר הפך להליום.
וואו, טוב. אז הנה גם למדנו מה קורה בשמש, ובעיקר הכרנו את ססיליה פיינגה פושקין, אבל... שבגיל 25 כבר זיהתה
לא בגיל 25, היא... ב-1925, אני לא... כן, למעשה...
לדעתי היא גם נולדה ב-1900, אני בדקתי את זה. זה יצא ככה בול.
מה שמעניין שבגלל שבאותה תקופה הייתה אפליה מאוד חזקה של נשים, גם בתחום הזה, והיא הייתה פורצת דרך גם בתחום הזה, שלמעשה היו מעטות שהגיעו לתחום המדעים, ובמיוחד לתפקידים גבוהים של... פרופסורים וכו', והיא הצליחה, למרות כל הקשיים והאפליה שהייתה בתקופה ההיא לפני 100 שנה, להתקדם בסוף להיות פרופסור בהרווארד. אז זה גם הישג שלה, שהוא אחד ההישגים הגדולים באותה תקופה.
אם בצדיקין עסקינן, אולי יאמר לי אדוני, מי הם עשרת הצדיקים? בחיים להיכנס לגן עדן.
ועוד בחייהם נכנסו ככה חופשי?
בחייהם הובטח להם.
זה הוא יודע. אהו.
יאמר נא לי, מי הם עשרת הצדיקים? יש לו תיאבון גדול לחתן שלך.
שומעים קטע מהסרט סנוקר, או כפי שהוא שווק לאחר מכן חגיגה בסנוקר, אחת הסצנות המופתיות ברמה הקומית שהיו שם. טוב, לא נדבר על הסרט, אלא אנחנו נדבר על הסרט הצדיקים שבאמת נכנסו עוד בחייהם ככה חופשי לגן עדן. מי שנפנה אליו את השאלה זה לא גבריאל או עזריאל, אלא זה דוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שחומריו גם נמצאים באתר ilanabc.co.il במסגרת פינת התנך שלנו. שלום לך.
בוקר טוב למאזינים ולך, ואכן מדובר בסצנה מופתית מתוך סרט מופתי.
תקשיב, אני מוכרח להודות שאני ראיתי לראשונה את הסרט הזה רק בגיל 30, כי איכשהו לא יצא לי וכולי, זה באמת מופת של קומדיה, אפשר להגיד הכל, מופת של קומדיה.
חד משמעית. עכשיו, בסרט נזכרו השמות הבאים של הצדיקים, חנוך בן ירח, אליעזר בן אברהם, ביטיה בת פרעו, סרח בן אשר, אליהו הנביא, משיח בן דוד, חירה מלך צור, אבן מלך הקושי, יבש בן רבי ויהושע בן לוי. עכשיו, רוב השמות הם עיוות מכוון של השם המקורי. עכשיו, שים לב דודו שחלקם, למרבה הפתעה, אינה מעם ישראל כלל. עכשיו, מספר הצדיקים... מכירה?
לא, מה זאת אומרת לא מעם ישראל?
תכף נסביר, כאילו, חלקם לא יהודים בכלל, לא קשורים לעם ישראל, אנשים זרים לחלוטין. ואנחנו נעבור על הרשימה, למשל חירה מלך צור או חנוך בן ירח, זה דברים נורא מעניינים. עכשיו, מספר הצדיקים שנכנסו לגן עדן עוד בחייהם, בסרט נאמר שהובטח להם, לפי המדרש, הם ממש נכנסו בחיים, שנוי במחלוקת. עכשיו, במקורות השונים יש כל מיני מספרים. באוצר המדרשים, אגב, הספר שעליו התבסס אלי תבור, התסריטאי המופתי של חגיגה בסנוקר, נזכרו 10, וכתוב ככה, 10 צדיקים נכנסו בחייהם לגן עדן, ואלו הם חנוך בן ירד, אליעזר עבד אברהם, בתיה בת פרעה, סרח בת אשר, אליהו הנביא, משיח בן דוד, חירה מלך צור, עבד מלך הקושי, עבד בן רבי ויהושע בן לוי. במסכת דרך ארץ זוטה נזכרו רק 9, ובמסכת קלה רבתי נזכרו 7. ובואו נתחיל לדבר אליהם אחד אחד. ראש וראשון הוא חנוך בן ירח, שאינו אלא חנוך בן ירד. עכשיו, חנוך נזכר במקרא ברשימת היחס של צצאי האדם הראשון. חנוך הוא החוליה השביעית בשרשרת בת 10 חוליות. ושים לב מה כתוב עליו בתורה בספר בראשית. ויחי חנוך 5 ו-60 שנה ויולד את מתושלח, ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח 300 שנה ויולד בנים ובנות, והיא כל ימי חנוך 5 ו-60 שנה או 300 שנה, והנה זה הפסוק החשוב, ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. עכשיו, הסיום נורא חריג, כיוון שחנוך התהלך את הכוונה עם אלוהים, מה שזה לא יהיה. ובעיקר שים לב דודו שהכללה של אשתו שאלוהים ייקח אותך הלוואי התממשה במלואה, הרי כתוב לקח אותו אלוהים ולא וימות, כמקובל אצל כולם. לפיכך הרעיון שהוא נכנס לגן עדן בעודו בחיים, בהחלט נשמע הגיוני וטבעי, כי אלוהים לוקח רק את הטובים, כמו שאתה יודע. עכשיו, דמותו של חנוך היא משכה תשומת לב לאורך הדורות, ואגדות רבות מספור נקשרו בשמו של אותו אחד שלא מת. יש אפילו שני ספרים חיצוניים שחובו בימי בית שני, הקרויים ספר חנוך. אחד קרוי חנוך הקושי, כי הוא נשמע רק בשפת הגז, שזו אמהרית קדומה באתיופיה, ואחד חנוך הסלאבי, כי הוא התגלה בספרייה בבלגרד. בספרים האלה מסופר על, על מסעותיו של חנוך לגנזי מרום אל שבעת הרקיעים. הוא ביקר אפילו ברקיע השביעי. אגב, בניגוד לתות הרווחת, גן עדן נמצא רק ברקיע השלישי, לא ברקיע השביעי, כי ברקיע השביעי מצוי אלוהים בכבודו ועצמו. ובספר אחר, ספר יובלים, גם ספר חיצוני מרתק, מסופר שחנוך הפך למנהל החשבונות של אלוהים. הוא זה שכותב את השמות של האנשים בספר החיים או ספר המתים ביום כיפור. מסופר אגב שגם בעקבות אחד הדוחות שהוא הגיש, הגיע המבול. ויש גם אגדות שחנוך הפך למטטרון בסופו של דבר, ומטטרון הוא מלאך מפתח במיסטיקה היהודית, הוא זה שכותב את זכויותיהם של ישראל. ובואו נעבור לצדיק השני, אליעזר בן אברהם, שאינו אלא אליעזר עבד אברהם.
אוקיי, מיסטיקה, או בבקשה, כן, הצדיק השני, סליחה.
כן, אליעזר עבד אברהם, שהוא נזכר למעשה רק פעם אחת ויחידה, לפני ברית בין הבתרים נזכר דמשק אליעזר, ובסיפור ירוסי נבקע נזכר עבדו זקן בתו המושל בכל אשר לו. עכשיו, מדרשי חז"ל מזהים את אליעזר עם אותו עבדו זקן ביתו שהביא את רבקה ליצחק. עכשיו, אם תזכור, יצחק הוא היחיד מבין האבות שלא עזב את הארץ. עכשיו, כיוון שאברהם לא רצה לחתן אותו עם אחת ממדינות הארץ, שלחו את העבד להביא ליצחק רעיה אמיתית, בחורה טובה מהמשפחה, והמשימה בוצעה על הצד הטוב ביותר, למרות הקשיים. כך בסופו של דבר נולד יעקב הוא ישראל, והשאר הוא היסטוריה. עכשיו, אבל המסיבה הישירה שבגללה, או בעתיה, אליעזר נכנס לגן עדן, הוא הסיום של סיפור הבאת הקלה ליצחק. שים לב, יש בו זה משהו טיפה מוזר. כתוב, ותישא רבקה את עיניה, ותר את יצחק, ותיפול מעל הגמל. ואומר אל העבד, מי האיש על הזה, הולך בשדה לקראתנו? ואומר העבד, הוא אדוני, ותיקח הצעיף ותתקף. עכשיו, הנפילה מהגמל וההתכסות בצעיף שימשה באמת קר פורה לדרשנים ולאגדות על מה שקרה בין רבקה לבין העבד, בדרך ארוכה מחרן, זה דרום טורקיה של ימינו, עד לכנען. גבר ואישה, אישה צעירה הולכים בדרך, דברים עלולים לקרות. עכשיו, באותם מדרשים נכתב כי הנפילה מהגמל הפכה את רבקה למוקת עץ. זה מונח משפטי שמשמעו נערה שאיבדה את בתוליה כתוצאה מתאונה ולא כתוצאה מיחסי מין. עכשיו, כשיצחק מימש את נישואיו, הוא לא מצא מה שציפה למצוא, כי היא מוקת עץ, והוא חשד בעבד שחילל את כבוד רעייתו, היא נשבעה שהיא מוקת עץ, ולפי המדרש הזה, דם הבתולים נשמר על ידי המלאך גבריאל שלא יסריח ולא יתייבש, וכך יצחק נוכח לדעת שהוא חשד בקשרים, ושים לב לסוף הציטוט מהמדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, מה יעשה לעבד הזה שהיה חשוד? אמר למלאכי השרת, הכניסו הוא חי בגן עדן. הוא אליעזר בן נמרוד, יש פה איזה קישור למדרש אחר.
אבל זה פיצוי על זה שחשדו בו לשווא?
בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו, אליעזר בן נמרוד, יש פה קישור מדרש אחר שאליעזר הוא לכאורה בנו של נמרוד גיבור החיל, ומוסיפים והוא תמיהה גדולה, יצחק יצא מגן עדן חי. זה קשור גם למדרש אחר שלפיו אברהם שחט את יצחק בעקדה, יצחק עלה לגן עדן ואחרי כמה שנים קם לתחייה. מדרש מעניין, אתה שומע פה מהדהד פה הפולמוס נגד הנוצרים על האחר שקם לתחייה, אבל הוא לא קשור לינינו. ואליעזר נכנס לגן עדן חי. עכשיו, בדומה לחנוך, גם דמותו של אליעזר, זה היה עם העבד כאמור, משכה את תשומת לב חז"ל. מסופר למשל, כשאברהם יצא לשחרר את לוט מהשבי, נכתב כי הוא לקח עמו 318 איש. ו-318 בגימטריה שווה אליעזר, מכאן חז"ל למדו שרק אליעזר לבדו עם אברהם, והוא כיסח להם את הצורה. ואליעזר גם זוהה עם אחד משני הנערים שליוו את אברהם ויצחק לעקדה, בקיצור, בחור רציני. ועד פה לפעם זו דודו, בשבוע הבא נמשיך עם שאר הצדיקים, כי זה סיפור ארוך, אפשר לדבר שעה, שעתיים על הצדיקים האלה.
לגמרי, ואני מוכרח לסיים את הפינה הזו עם השאלה, ובאמת הם ככה נכנסו לגן עדן חופשי?
כן, תתפלא, כן, זה המדרשים מסבירים, ונעבור צדיק צדיק ונראה כל צדיק מה הוא עשה ומדוע הוא נכנס לגן עדן בעודו בחיים.
מי היה מאמין שנלמד שחגיגה בסנוקר זה בעצם פיצ'ר שנועד להנגיש מדע וידע, במקרה הזה יותר ידע. תודה מעומק הלב לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הכדור, שחובריו נמצאים באילן abc.co.il. תודה לך אילן.
תודה לך
טרשת נפוצה, טיפול ניסיוני חדשני וראשון בעולם, המבוסס על הזרקת תאי גזע לחולים, במטרה לבנות מחדש את ציפוי המיאלין שנפגע, ציפוי של תאי העצב, נערך בהדסה. הטיפול הניסוי הסתיים בהצלחה והתוצאותיו מעודדות, והדבר הזה מצטרף גם לתרופות חדשות שיכולות לחולל שינוי יסודי במערכת החיסון ולעכב את קצב ההתקדמות של המחלה גם במקרים של מחלה במצב מתקדם. נזכיר שהחודש הוא חודש המודעות לטרשת נפוצה, מחלה שאנחנו שומעים עליה לאחרונה יותר ויותר. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור דימיטריוס קרוסיס, מנהל היחידה לנוירואימונולוגיה והמרכז לטרשת נפוצה בהדסה עין כרם ונוירולוג בכיר. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו רגע לפני שנדבר על הטיפולים הניסיוניים ועל התקווה, כי זה נשמע משהו שאנחנו בדרך כלל נמנעים מלומר תקווה, אלא רק מציגים מחקרים, אבל כאן זה נשמע משהו שכבר חי במישור הפרקטי. בוא נדבר על המחלה הזו. מה זה טרשת נפוצה?
טרשת נפוצה היא אחת מהמחלות האוטואימוניות, כלומר שמחלות בהן מערכת החיסונית תוקפת חלבונים עצמיים. במקרה שלנו, את החלבון המיילין שהיא בעצם המעטפת של העצבים במוח ודחות השדרה, וכתוצאה מזה, מכיוון שנפגעת המעטפת הזו של העצבים, יש ליקוי בהולכה החשמלית, זה בעצם המנגנון שכל התפקודים הנאולוגיים מתקיימים, ולכן יש תוצאות של ליקוי מוטורי, חולשה מוטורית, הפרעה בתחושה, הפרעה בסוגרים, ואפילו הפרעה בזיכרון ובריכוז והפרעות הקוגניטיביות. זה תלוי באיזה מקום נפגע המיילין. אז במובן זה, הטרשת נפוצה היא דומה להרבה מחלות אוטואימוניות אחרות, כמו דלקת פרקים, סוכרת נעורים ואחרות.
זאת אומרת שגם במקרה הזה, כפי שאנחנו מכירים במחלות שבהן הגוף תוקף את עצמו, מערכת החיסון תוקפת את הגוף, מחלות אוטואימוניות, גם כאן מערכת החיסון תוקפת את הגוף, במקרה הזה זה איזשהו ציפוי של תאי עצב, וההשפעה על הגוף היא בהתאם למיקום של תאי העצב שנפגעים.
בהחלט. והדברים האלה, ההתקפות הדלקתיות האלה, האוטואימוניות נגד המיילין, מתרחשות בדרך כלל בהתקפים, מדי פעם, ואז בעצם זה נקרא התקף של טרשת נפוצה, או לפעמים כהתקדמות מתקדמת עם הזמן, ואנחנו קוראים למהלך הזה מהלך יותר פרוגרסיבי, וזה החלק היותר בעייתי של המחלה.
עכשיו, כמה חולים בישראל יש שחולים בטרשת נפוצה? כי זו מחלה שאנחנו שומעים עליה יותר ויותר בתקופה האחרונה.
הערכה היא שיש כמעט בערך 6,000 חולים, ובעיקר מגילאים צעירים, כי המחלה, השיא של המחלה, לפחות התפתחות המחלה, היא בין גיל 20 ו-30, וזה אומר שמדובר במחלה שהיא פוגעת בגיל הצעיר וגם ממשיכה לעשרות שנים.
וואו, יש מה לעשות כנגד התקיפה של הגוף את, באמצעות מערכת החיסון, את המיילין? זאת אומרת, בוא נדבר באמת על הטיפולים הניסויים.
הדרך הקלאסית, כמו של מחלות אוטואימוניות נוספות, היא הייתה פשוטה מאוד לדכא את מערכת החיסונית באופן כללי, גלובלי, ואז כתוצאה מזה גם התאים האוטואימוניים, גם התגובה האוטואימונית תהיה בדיכוי, וזה טיפול בעצם אפשר להגדיר אותו כלא כל כך חכם. זה כמו לתת כימותרפיה במינון כזה או אחר, ואז לדכא את כל התגובות של מערכת החיסונית, עם הרבה חיסרונות כמובן, כי יש לנו הרבה תפקודים שהם חשובים בדיכוי, כשיש דיכוי כללי. אבל בשנים האחרונות, ב-20 שנים האחרונות, יש כמה טיפולים יותר חכמים נגדיר אותו ככה, שמדכאים באופן או משנים את התפקוד ואת המאזן בתוך מערכת החיסונית בצורה יותר חכמה, בלי דיכוי כללי. והתחלנו משנות ה-90 עם תרופות כמו אינטרפרונים וקופקסון, שהתחילו לעשות את העבודה הזו בצורה יותר מדויקת, אבל עדיין כל התרופות האלה, שבהתחלה היו בזריקות, ובהמשך בכדורים, אז דיכו בעיקר או מנו או הורידו את תדירות ההתקפים, ולא עשו איזה שינוי מאוד משמעותי לטווח ארוך, בהתקדמות של הניחות הנוירולוגית. ולמזלנו יש חדשות טובות שבשנים האחרונות יש לנו התקדמות לפחות ב2-3 כיוונים. כיוון אחד הוא שיש היום תרופות שלא רק מדכאות את תדירות ההתקפים, אלא יכולות להשפיע גם על מהלך פרוגרסיבי. כשהמחלה היא פרוגרסיבית, קודם היה עבוד, כאילו לא היה טיפול שהוא מתאים למחלה פרוגרסיבית. היום יש תרופות שיכולות להתאים גם למצב הפרוגרסיבי. דבר שני, שיש היום תרופות שמשפיעות הרבה יותר יסודית על מערכת החיסונית, ולא רק שמדכאים חלקית את הפעילות שלו ואת התגובה הדלקתית, אלא יכולים להחליף חלקית או טוטלית את התאים הדלקתיים, את מערכת החיסונית, ולעשות מין ריסטינג, נקרא לזה, כמו שעושים ריסטינג במחשב, וקוראים לזה אימיון ריקונסטיטיושן. וזה כמובן טיפול שאפשר לתת אותו במצבים יותר פעילים של המחלה, אבל טיפול שלא צריך טיפול כרוני, וזה היתרון הנוסף. טיפול שהוא בעצם נותנים אותו בכמה מכות, ואז יכולים לעשות שינוי, לחולל שינוי במערכת החיסונית לטווח הארוך. וההתפתחות השלישית שאתה הזכרת כבר בכותרת, okay. היא שמנסים גם לבנות מחדש את המיילין.
כן, שזו הייתה השאלה כן. שלי באמת, האם אפשר לשקם באמת את מעטפת המיילין שנפגעת, ואז לשקם את התאים האלה?
זה חלום, לא רק החלום הנורולוגי של עשרות שנים, האם יכולים לעשות בכלל רגנרציה, כלומר, תיקון של העצבים שנפגעו, כי היה נהוג לדעת, ואנחנו יודעים את זה גם משבץ מוחי, שמה שנאבד במוח נאבד, אין פה יכולת לרגנרציה כמו שבעור שלנו, שאחרי איזה פצע או פגיעה יכולים לתקן את זה. במוח כמעט ולא קורה, והיום אנחנו יודעים שיש הרבה ניסיונות, כולל במה שאנחנו עשינו בשנים האחרונות, 15 שנים האחרונות, בהזרקת תאי גזע, שתפקידם, כמו שאנחנו יודעים, זה מה שעושים בגוף תאי גזע, התפקידם הוא לתקן את הנזק ולגרום לרגנרציה, לבניית המיילין, למניעת הנזק, מה שאנחנו קוראים נוירופרוטקציה. אז בעצם אנחנו ניסינו בהרבה שנים האחרונות לנסות לחכות מה שיש לנו באופן טבעי. המנגנון הטבעי לרגנרציה כולל במוח איתאי גזע, אז אמרנו, בוא לא נעשה דברים חכמים חיצוניים, בוא נעשה חיקוי למה שיש במנגנון ונחזק אותו. כלומר, לוקחים תאי גזע שהם במספר מאוד קטן, ובמקרה שלנו לוקחים ממח העצם, שזה המחסן הכי גדול של תאי גזע בגוף, לפחות בגיל בגיל של אנשים בוגרים, ואז גדלים אותם, עושים מספרים ענקים של פי אלף או מיליון יותר גדולים ממה שקיימים, ומזריקים אותם לתוך נוזל השדרה, במקרה שלנו, כדי להגיע לאזורים של נגיעה במוח. אחרי שהיה ניסוי, פאזה ראשונה, פאזה שנייה, 2A, מה שנקרא, ניסויים פתוחים גם אצלנו וגם בעוד כמה מקומות בעולם, וזה כבר 10 יותר או 12 שנים, אז התקדמנו למה שנקרא ניסוי יותר מתקדם, שהוא דאבל בליינד, כפול סמויות. כי כדי להוריד, להעריך את היעילות של איזה טיפול, אתה צריך לעשות השוואה מול פלצבו, מול טיפול שהוא דמי. ולכן, במקרה שלנו, השלמנו וסיימנו לפני כמה חודשים ניסוי עם 48 פציינטים מתרש לתוצאה, שחלקם קיבלו טיפול אמיתי, וחלקם טיפול דמי בלי לדעת, לא הרופא ולא החולה. וראינו בעצם שהתוצאות מאוד מעודדות, כי כל האלה שקיבלו תאי גזע, לא רק שאצלהם היה הרבה הרבה פחות התקדמות במחלה, אלא גם חלק גדול מהם השתפרו. אפילו קרוב ל-50 או 60% מהפציינטים לא היה להם שום פעילות של המחלה, ואף היה להם שיפור.
וואו. אלה באמת בשורות משמעותיות.
נכון.
וואו.
ויכולים להגיד שיש גם ניסיונות לא רק בחלק של הזרקת תאים, אלא עם תרופות שמטרתן לשקם את המיילים. עדיין בשלב חצי ניסיוני או ניסיוני מתקדם, יש גם תרופות מאוד פשוטות שאנחנו יכולים לקחת מהטבע, כמו תרופות אנטי-אוקסידנטיות, כמו כאלה שמונות את הנזק, המטרה בעיקר למנוע את הנזק כמה שיותר במוח, ואפילו בניסוי אחד קטן יותר שעשינו אצלנו גם כן במרכז בהדסה, עם שמן רימונים. מהרימונים זה יש איזו חומצה שהיא בעצם מקבוצת אומגה 5, שהיא החומר האנטי-אוקסידנטי החזק ביותר שיש בטבע. אז כשנתנו למספר קטן של הפציינטים, היה שתי קבוצות של 15 חולים כל אחד, גם כן כפול סמויות, דאבל בליינד, אז ראינו הבדל של בערך 60% שיפור בפיקוד הקוגניטיבי בחולים האלה, ואומנם זה ניסוי מאוד ראשוני ומאוד קטן, אבל אולי מרמז לנו שגם בתחום הזה, לא רק בעזרת תאי גזע, אלא גם בעזרת חומרים טבעיים מהסוג הזה, יכולים למנוע את הנזק ואופן אפילו לשפר. וזו הבשורה. עד עכשיו רצינו רק למנוע קצת את ההתקדמות, להעיט את זה. היום יכולים גם לעשות שינוי, כמו שאמרתי, יותר יסודי במערכת הקיסונית. גם יכולים לגרום לשיפור תפקודי, וגם יכולים לשנות באופן כללי את מהלך הטבעי של המחלה.
אגב, סתם קפץ לי בראש, אם ברימונים יש משהו שמסוגל להשפיע לטובה כמובן על הגוף ברמה הזאת, זה נכון לנו אז לשתות מיץ רימונים? זה גם משהו שיכול לסייע באופן כללי, או שזה משהו ספציפי שאתם עושים?
באופן כללי, כן, יש חומר אנטי-אוקסידנט מצוין, ומומלץ באופן כללי, אבל אצלנו לוקחים מהגרים את החומצה הזו וגם ומלגישים אותה למה שנקרא נאנו-פרטיקלס, נאנו-טכנולוגיה, כי המטרה שלנו רוצים להגיע שהמיץ הזה, נקרא לזה מיץ במרכאות, צריך להגיע למוח, וכדי להגיע למוח צריך לעבור את מחסום במוח, וזה לא כל כך פשוט, באחוזים מאוד קטנים כל מה שאנחנו אוכלים ושתים מגיע. ולכן בנאנו-טכנולוגיה יכולים להגיע לצורה כזאת שהשמן רימונים הזה יכול להגיע באחוזים גדולים למוח.
וואו, טוב, תודה לך על הבשורות האלה. פרופסור דימיטריוס קרוסיס, מנהל היחידה לנוירואימונולוגיה והמרכז לטרשת נפוצה בהדסה עין כרם, נוירולוג בכיר, תודה רבה לך.
תודה לכם, יום טוב.
ואנחנו בפינת הספרות שלנו, והפעם נדבר על בטלה. שלום ליובל אביבי, מגיש התוכנית מה שכרוך בכאן תרבות. שלום לך.
שלום דודו, מה שלומך?
יש בטלה בספרות? הרי לכתוב זה הדבר שהוא הפוך לגמרי מבטלה.
זה הפרדוקס המובנה, אבל הקריאה לבטלה היא מאוד חשובה היום. אנחנו כולנו חוזרים לשגרה, נכון? מתחילים לעבוד, שמחים ללכת לעבודה סוף סוף, אז צריך לזכור שהספרות קוראת לנו להסתכל טוב טוב על העבודה שלנו ולהבין מה זה אומר עלינו. אני תמיד יש לי תחושה כזאת שכשאני שמח לחזור לעבודה זה בגלל שיש לי איזו מנטליות כזאת של עבד, שאני, אם אני לא יצרני, אז אני לא בסדר ומישהו יבוא עם שוט. אבל יש אנשים שכתבו דברים אחרים לגמרי, זה נכון שהם עבדו כשהם כתבו אותם, אבל הם כתבו בשבח הבטלה. לא מזמן התפרסם תרגום של פאר פרידמן מצ'כית של קארל צ'אפק, רשימות שלו בכתב עת מאזניים, והטקסט הראשון שהתפרסם שם מתוך הספר על הדברים הקרובים שאמור שיוצא אור בהוצאת הפרסמון, זה בשבח הבטלה. והוא אומר שם, הבטלה אינה בזבוז זמן. הייתי מבזבז את זמני אילו נניח הייתי שואב מים במסננת. אך כשאני מתבלבל, אני בהחלט לא עושה זאת. אני לא עושה שום דבר מיותר, מפני שאינני עושה שום דבר בכלל. הוא אומר, טיול איננו בטלה, גם לא לקרוא לישון, גם קריאה וגם שינה אינני בתלות. בטלה, טהורה ומושלמת, לא נועדה להעביר את הזמן או להשיח את הדת. היא דבר של שלילה. היעדר כל הדברים המעסיקים את האדם, מטרידים אותו, משעשעים אותו, מעניינים אותו. יש בזה צורך. עכשיו, מה הוא אומר לנו בעצם? אנחנו בחודשיים האחרונים לא התבטלנו, גם אלה מאיתנו שישבו כל היום בבית, ואלה שאין להם ילדים ורק ישבו בבית, לא התבטלנו, לא לקחנו את זה באמת, לא עשינו את זה כמו שצריך. הבטלה בספרות, יש לה באמת יסודות ארוכים מאוד. יש לנו את אובלומוב של איוון גונצ'רוב, שהוא יותר מאשר אדם שרוצה להתבטל, הוא אדם עצל. אבל אובלומוב מייצג בחירה מודעת לחיות חיים ראויים בחברה שאינה ראויה. זאת אומרת, הוא אומר לעצמו, החברה מסביב גרועה, אז הבחירה היחידה שיכולה להיות לי מול חברה כזאת זה אי עשייה, אי עשייה מוחלטת. ושם זה מתרגם לעצלנות. אבל בעצם מה הוא אומר לנו, זה מתקשר קצת לדברים של קארל צ'אפק, שבטלנות היא התנגדות לסדר הקיים. זה הדבר האמיתי, זה להגיד
מעניין.
לא. זה להגיד אני לא מוכן למנטליות של העבד, אני לא מוכן ללכת למשרד ולהתכופף כל היום מתשע עד שש, ועוד לשמוח שרוצים שאני אבוא. לא, אני רוצה להתנגד לסדר הקיים. אחת הדוגמאות המדהימות של זה כמובן, דיברת לי בי, הלבלאו של הרמן מלוויל, שעובד במשרד, הוא מגיע למשרד, הוא עושה את כל מה שצריך, הוא לכאורה עושה את כל מה שצריך, הוא יושב שם, אבל כשהבוס שלו אומר לו, העתקים, אנחנו הולכים לבדוק אותם, הנה, והוא עומד מולו ואומר לו, תן לי את העתקים, הוא לבלאו, הוא אומר לו, אני מעדיף שלא. עכשיו, העניין הזה של אני מעדיף שלא, הוא כל כך פסיבי, וכל כך לא מתנגד, זו התנגדות של מים בעצם, אז לבוס אין כל כך מה לעשות עם זה, הוא לא יודע איך להתמודד עם זה, וזה אחת הדוגמאות המופלאות של בן אדם שמגיע ומשתתף לכאורה במשחק, לובש את העניבה, יושב במשרד, אבל מעדיף שלא להשתתף במשחק בעצם. וזאת באמת התנגדות מרשימה נורא בספרות להכרח לעבוד, וגם לנו יש כזו דוגמה שלנו, א' ב' יהושע, עם הסיפור תרדמת היום, שבה העובד פועל בניין לוברני, מחליט באמצע יום עבודה, ללכת לישון. בא אליו מנהל העבודה ואומר לו, נו, מה יש? אני עייף. אני רוצה לישון. חזר לוברני על דבריו, ולא יגיע, בעיקשות, והוא מיישיר פניו אל המנהל. עייף, נאנח המנהל. עייף, כן, עייף. כולנו עייפים, אמר המנהל בפשטות. אני יודע מה השיב לוברני בעצב אמיתי. אי אפשר ללכת כך, הסביר המנהל בחיוך הבאי. אנחנו באמצע יום עבודה, כולם עובדים קשה, יום עבודה ייגמר, ודאי שיגמר. אני עייף, אני רוצה לישון, חזר לוברני בסבלנות. יום קשה היום, יום גשמים, אני צריך לישון, לשכב על מיטה. הוא לא כועס, הוא לא צועק, הוא יודע מה הוא רוצה, הוא הולך לישון, הוא מתנגד לסדר העבודה, ולא אכפת לו מי יעשה את הדברים. אז זאת ההתנגדות הגדולה שלנו למעשה, נקרא לו היום הקפיטליסטי, אבל בעצם לכל מעשה העבודה, שבמידה מסוים גורס את האדם, ומכניס אותו לתוך תבנית, והופך אותו לבורג במכונה, לא עוד.
שמע, מעניין מאוד, אולי זו גם קריאה, אני אגיד משהו שהוא כמובן הכללתי, ואפשר לתקוף אותי על זה, אבל גם דור ה-Y, כך טוענים, גם מבין את הדבר הזה, אם דור ה-XY שאני משתייך אליו, אוקיי, היה מובן לעבודות, למשרדים, לכל מיני משרות, היה דור קצת אחריי שאמר, רגע, אולי לא חייבים לחיות כך, ועל כך אני דווקא מעריך את התפיסה קצת פורצת תבניות הזו שלהם. מעניין. מאוד מעניין, אולי לא חייבים.
דוגמה מושלמת, כיוון שאנחנו כל הזמן מאשימים אותם, אנחנו המבוגרים, שהם קופצים מעבודה לעבודה, שאין להם מחויבות למקום העבודה שלהם, שפעם התחלת לעבוד בגיל 23 וסיימת בגיל 67, אבל האם למקום העבודה היה מחויבות כזאת אל העובד? לא.
אנחנו יודעים שלא.
אנחנו פשוט, הדור הזה אמר לעצמו, בסדר, אתם לא מחויבים לי, אני אותו דבר.
אתה צודק לגמרי, אחת האשליות הכואבות ביותר, וכל אחד מאיתנו עבר את זה במקום עבודה, שבו הוא התמיד, זה שאם אנחנו הרגשנו שמדובר במשפחה, ומשהו שאנחנו חויבים אליו, אנחנו יודעים שברגע שמקום העבודה לא צריך אותך, או קצת לא נוח לו, הוא פולט אותך, וזו לא באמת משפחה דו-כיוונית. זו אשליה שעשויה להיות מאוד כואבת כשמגלגלים אותך מכל המדרגות. כן, צריך לפעמים להקשיב גם לדור הוואי, ולא רק לבקר אותם. אנחנו נסתפק בדברים המרתקים האלה. תודה רבה לך, יובל אביבי, מגיש התוכנית מה שכרוך בכאן תרבות. תודה לך.
תודה רבה. תודה רבה, להתראות.
אנחנו מתקרבים ל... אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, אנחנו בפינת הלשון שלנו, והפעם נדבר על מילים שקשורות ללג בעומר, אותו חג שפעם חגגנו באמצעות מדורות, והיום אנחנו חוגגים באמצעות נזיפה באנשים שמדליקים מדורות. שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
אלן דודו, לג שמח, מה שלומך?
איך את חוגגת את לג?
קודם כל אני מתחילה את הבוקר בלדבר איתך, שזה תמיד יושב לי חג. וגם לעברית, נראה לי. ובגדול, אתה יודע, פה אתמול בלילה היו מיליון אנשים שחגגו במוזיקה במקום במדורות, אז הלילה היה קצר, נגיד.
זאת אומרת, באמצעות זיהום רעש ולא זיהום אוויר רגיל.
זהו, יש כל מיני סוגים, כן.
כן, אוקיי. אז בואי נדבר על מילים שקשורות לחג הזה.
טוב, אז בוא קודם כל נסביר ככה, אני לא יודעת אם הספקתי כבר לדבר או לא, אבל בוא נקיד רגע מה זה בכלל לג בעומר. בעצם לג בעומר, לג זה למד ג', כלומר 33 ימים לעומר, אנשים דתיים שהולכים לבית הכנסת וגם אלה שלא, הם סופרים את ספירת העומר מפסח. אנחנו מדברים על 7 שבועות של עומר, 49 ימים, שהסוף של ספירת העומר הוא חג השבועות. ובעצם בלג בעומר, על פי המסורת, על פי אחת המסורות, פסקה מגפה שהכתה בתלמידי רבי עקיבא, שים לב, כמו ממש אפשר להקביל באופן מסוים, למגפת הקורונה שאנחנו זה, הייתה מגפה קשה, תלמידי רבי עקיבא מתו בזה אחר זה, מדובר כנראה על 24,000 תלמידים ש... מתו במגפה הזאת, ואז פתאום בלג בעומר זה היה היום הראשון שבו לא מתו יותר תלמידים, אז על פי אחת המסורות זה יום משמח מכאן, זה יום שבו אנחנו גם מפסיקים, אנחנו בעצם מפסיקים את מנהגי האבלות, חלק מנהגי האבלות שנהגנו עד כה, אפשר להתחתן, מה שלא היה אפשר לעשות מפסח, אז זה לג בעומר. ואם כבר לג בעומר, אז אולי נדבר על הגיבור של לג בעומר ועל השם הזה שלו. יש זוכר שהיינו קטנים למדנו את השיר הזה על בר כוכבה, שהוא היה גיבור,
הוא רכב על אריה, ניצל את חיות הבר, ברור.
בדיוק. אז אתה יודע, אנחנו כאילו גדלנו בידיעה שכך קוראים לו בר כוכבה, אבל למעשה זה כנראה לא היה השם שלו. אתה זוכר שאנחנו אוהבים כאן לפרק מיתוסים לרסיסים? אז בר כוכבה בעצם כנראה השם המקורי שלו, או השם שאנחנו מוצאים בכתבים נוצריים מהמאה הרביעית, אנחנו מוצאים את השם בן קוזבה, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הגו, אבל כף וו זין בית א', ונהגו להסביר שמדובר בשם גנאי, שהיהודים נתנו לבר כוכבה, על זה שהוא יחביב, שלא הצליח בסופו של דבר לנצח במרד, הוא הרי בשנת 132 לספירה, פרץ המרד של היהודים בארץ ישראל נגד השלטון הרומי, ובר כוכבה היה אחד המנהיגים שלו, והוא לא הצליח. אז יש הטוענים שהיהודים כל כך התאכזבו, שפשוט החליפו לו את השם וקראו לו בן כוזבה. בהמשך מצאנו, במגילות ים המלח, מצאנו שהוא חתם בר כוסבה או סיבה עם סמך, ומצאנו גם בתעודות יווניות את השם הזה בסמך. זאת אומרת, כנראה בר כוכבה זה לא השם שלו באמת, אלא זה איזשהו שם שכנראה נגזר מכוכב, דרך כוכב מיעקב. אנחנו מוצאים את רבי עקיבא אומר את זה עליו, הרגישו שהוא היה באמת איזו תגלית גדולה, איזה סוג של מנהיג גדול שיכול ככה להוביל את העם, וכך קראו לו, כך בחרו את להחליף.
אז לא בר ולא כוכבה ולא מדורות, לא תאמיני, אבל נסתפק בדברים האלה, כי הגענו לסיומה של השעה, ובכל זאת נאמר חג שמח או לג שמח?
לג שמח, בטח. ומדורות אפשר לעשות גם רק בדמיון.
כן, זה בסדר גמור. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. תודה רבה. אנחנו סיימנו את השעה השנייה שלנו. תודה רבה לאורך רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור חוזר בשבע בערב, וגם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות הישומון של כאן, וגם בספוטיפיי וגם באפל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.